אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אני רוצה להגיד בוקר טוב, אומקה דלי ביום שני באולפן איתנו, ילדה בת 19, דסי רבינוביץ', ילדה חולת סרטן, ילדה חכמה, שבגיל כל כך צעיר מלמדת את כולנו על עיגולים של שמחה בתוך הגוף, שבזכות הודעה שהשאירה במזכירה האלקטרונית שלושה שבועות לפני שנפטרה, צמח למיכה שיטרית ולאמיר בניון שיר, עמוק בלבך עיגולים של שמחה, יהללו, יהללוך מלאכים. אבל אני לא יכולה להגיד את זה, אני לא יכולה להגיד בוקר טוב איתנו באולפן דסי רבינוביץ', כי היא נפטרה. אבל אני כן יכולה להגיד את זה, כי הנערה הזו כל כך נוכחת בשירים, במשפטים שהשאירה, בעשייה ההורית של מי שהביא אותה לעולם, לעולם של מה שהשאירה בעולם הרפואה, second opinion בבקשה. אנחנו באולפן כל חי עם אבא פיני ואמא ברוריה, ההורים של דסי רבינוביץ', עליה שלום. נדבר על עיגולים, העיגולים של החיים, אלה שנשארו אחרי, אלה שנשארו בלי הילדים, אחים, בלי האנשים שהכי היו רוצים שיהיו קרובים. כאב, קרע, התמודדות, עמוק בלב, אומקה דליבה, פרסומות ומתחילים. בוקר טוב, אומקה דליבה, יום שני, אנחנו עם פיני ועם ברוריה רבינוביץ', ההורים של דסי. אני אמרתי בפתיח שמאז שלמדתי אתכם והרגשתי אתכם, דסי בעצם חיה, זאת אומרת, אני ממש מרגישה אותה כאן באולפן. מה זה התופעה הזאת, תסבירו לי, של הילדה הזאת? מישהו יכול להסביר לי?
את מרגישה אותה, אני, היא כל הזמן פה, אומרת לי כאילו, אומרת לי את דעתה, ואפילו אני מפחדת ממנה שעוד מעט שהיא תחזור בתחיית המתים הקרובה, אז התחלק לי ציונים, איך התנהגתי בזמן שהיא לא הייתה, אז אני מאוד משתדלת.
פקחת.
לעמוד בדרישות שלה.
בואו נשמע אותה רגע בלייב.
רציתי רק שתדעו שלפעמים אתם לא מרגישים כמה טוב אתם עושים לאנשים, אבל לאנשים האלה, בלב שלהם יש עיגול כזה, שקוראים לו עיגול השמחה. בעיגול הזה, לפעמים הוא קטן, 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 ולפעמים הוא גודל, 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 הוא נהיה בגודל כמעט של כל הגוף. וכשהוא גודל וגודל, אז הוא שולח גם עיגולים קטנים לכל מיני מקומות בגוף, לכל מיני מקומות נסתרים, שלפעמים קצת כואבים. ככל שיש יותר עיגולים קטנים בתוך הגוף, אז פחות מקומות כואבים. כשהעיגול הזה גדל, כשאנשים מבחוץ שולחים לו כל מיני דברים שמחים, מביאים לו פרח, מביאים לו סוכריה, שרים לו שיר, עושים לו הצגה, מתייחסים אליו, אז העיגול הזה גדל ושולח עיגולים קטנים לכולם, עיגולי שמחה. ואנחנו צריכים לזכור את זה שלפעמים לנו יש עיגול שמחה שוב גודל נורמלי, אבל לאחד לידינו יש עיגול שמחה קצת קטן, ואנחנו רוצים לעזור לו לגדול. אז אנחנו עושים דרך איך לשמח אותו. אבל הכי חשוב, שאחרי שאנחנו עושים את זה, ממש נראה לו שעשינו את זה בכיף, כדי שהוא לא ירגיש רע שהוא קיבל את זה כזה בלי רצון.
נכון שגם עוד לפני המחלה היא חלתה
בגיל 17.
חייבת לדעת, אני הפולניה הנודניקית, איך זה התחיל?
המחלה?
כן, על מה התלוננה?
היא התלוננה על כאבים בכתף, הלחץ בחזה, וחולשה, היא הייתה כדור אנרגיה, ופתאום היא הפכה להיות כזה סמרטוט, היה לה קשה לעלות במדרגות, וזה פשוט לא היה דסי. ואז הלכנו עוד פעם לרופא, ועוד פעם, אז פעם זה מונו, מחלת הנשיקה, אומרים, פעם זה דלקת גרון, פעם, כאילו כל מיני זה, אבל אף אחד לא חשב על
מחלת
סרטן.
האישה הפרפקציוניסטית, ילדה בת 17, מחלת האישה הפרפקציוניסטית.
שכאילו מרוב שהיא רוצה להיות פרפקט בהכל, אז, אז הגוף שלה מגיב ככה, וכל מיני
וואי.
דברים ככה לא, לא, לא שהולכים לכיוון.
ומהרגע שהיא באמת מתגלה אצלה המחלה, ואנחנו מתכנסים כאן באולפן 20 וכמה שנה? 24 שנה. זאת צריכה להיות בת 44 היום. אנחנו מבינים שהדמות הזאת השאירה כאן כל כך הרבה מידע על, על, על האופן שבו אני שמח והאחרים מסמכים אותי. אני, ככל שקראתי וקראתי עליה יותר, אני הרגשתי שהיא עלתה על איזה נקודה בביופסיה רגשית של הקשר ביני ובין האחר, מה אני עושה לו ומה הוא עושה לי. אבל אני לא אמא ואבא שלה, אתם מבינים על מה אני מדברת, נכון?
כן, אני אומרת שזה בכוח ההמחשה שלה, היה לה כוח להמחיש רעיונות גדולים ודברים מופשטים,
כן.
להמחיש אותם בצורה שהיא ממש, אתה רואה את זה מול העיניים, כמו עיגולי שמחה, שזה ממש שמחה שיוצאת מהנותן ועוברת למקבל וחוזרת לנותן,
נכון.
ומגדילה לכל אחד את ה... עיגול שמחה שלו, זה ממש הפך להיות ביטוי ש, ש, שדסי עקתה אותו.
כי זה כאילו גם לקחת משהו מתחום של צורות גיאומטריות, עיגולים, כמו את יודעת, גם עיגולי חיים של לידה ומוות, ולהדביק לו רגש, והיא פשוט, היא הפשיטה לאחר את ההבנה של מה קורה לשמחה, שנעה בתוך הפנימיות שלנו.
כן, וגם כשהיא הייתה פוגשת מישהו, אם הייתה פוגשת אותך היום, הייתה אומרת לך, הסתמכת היום?
זה, אני חייבת, תקשיבו, הפועל הזה, הסתמכת, שבאמת, אני לא מכירה עוד, את מחייכת מנחת, זה כל כך יפה, כי דסי כאילו לא כאן, כן, אבל את מחייכת חיוך של נחת, בוריה.
נכון.
נכון? כי היא הגתה מושג, וכמה אנשים בוויקי ציטוט, אבא שוחק פה, כן, פיני. כמה אנשים הגו את זה? עכשיו, תת, במושג הסתמכת, שזה מושג שלה באמת, שזה הגיע בבניין התפעל, ואני זוכרת עוד משיעורי לשון בתיכון בהרצליה, שזה בניין של, שהוא מחייב הצטרפות של האחר אליי, זאת אומרת, הוא בניין רפלקסיבי, כאילו נכון. חוזרים אליך, אתה מצטלם.
זה פעיל וסביל ביחד.
ביחד, את מצטערת בשביל משהו אחר. שלהגות, תסתמכת היום, אלו, שלום, מה עניינים, הסתמכת היום? זה גם נורא מתאים להסתמסת, וזה בכלל מילה של דור. אבל זה משהו שהוא כל כך המהות שלה, של שמח אתה, ועכשיו אני אהיה שמחה, ועכשיו יהיה בינינו דור. מהלך דיאדי כזה של ביחד. כמה הורים מאבדים בשנה בישראל את הילדים שלהם, אבא פיני, כמה? כמות?
מגיל לידה עד 24,350 ילדים, ומגיל 24 עד 44,250. מדבר על משפחות שהשאירו הורים ואחים. זה נתון האחרון של הלמ"ס
ל-2018. זה המון. זה המון.
אם אנחנו מדברים על 10 שנים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי משפחות שנשארות באיזשהו מקום עם השכול הפרטי שלהם, השכול האזרחי שלהם.
והביטוי שלמדתי מכם בפעילות שלכם, אחרי מותה, זה היום השמיני. פיני, תסביר את הדבר הזה, כי ביהדות שלנו זה הרי ישר קופץ לך לברית מילה. אבל אתם מדברים על יום שמיני אחר.
נכון. היום השמיני זה היום שאנחנו קמים מהשבעה. כשקמתי מהשבעה, כשקמנו מהשבעה, החיידסי, הרגשתי אפס שאנחנו לבד. אנחנו בסך הכל, בשבעה באים אלינו אלפים, אני קורא לשבעה, פסטיזל.
נפלא. לא נעים להגיד, זה נפלא.
אבל זה מה שקורה, ובדרך כלל אנחנו משתדלים גם כשאנחנו מגיעים לשבעה, לא רק להיות מדוכאים, גם לראות, נשאול על הילד, עם איזה ילד, או אפילו אדם מבוגר, לספר על השמחה שלו בחיים, לשבור את האווירה שבמילא, זאת אומרת, היא נמצאת, יש אווירה של אבל, ושבעה זה אבל, אבל אנחנו נסים לשבור את זה, באמצעות לשאול, היה שמח הילד, תספר לנו, ואז הכל משתנה, כל מה זה משתנה, מספיק, בגלל שאנחנו אומרים שאחרי אחרי שהם יקומו מהשבעה, יהיה להם מספיק. עכשיו, כשהם קמים מהשבעה, ביום השמיני, הם, אם זה, למשל, אחרי, מה שקרה, long term, משהו, זמן ארוך של ילד שחולה, ילד, יודע, חולים סופנים, וזה, לנו זה לקח שנתיים ושנתיים וחצי כמעט שדסי הייתה חולה, יש לנו פאזל של 4-5 חלקים שאנחנו צריכים לחבר אותו. ומאוד קשה, אנחנו לבד פה, בסך הכל אין פה, אף אחד לא מגיע, לא אם אנחנו מדברים על הממסד, הרווחה לא נמצאת איתנו, המדינה לא נמצאת איתנו, כל המשפחות חוזרות לעצמם, ברור שאם יש משפחה קרובה, אבל לאף משפחה, אפילו המשפחה הכי הכי קרובה, במעגל ראשון, שני, שלישי, לא מבינה את מה שאנחנו, את הדברים הטכניים, הדברים המתארים לקום, מה אנחנו עושים היום. למשל, אם מישהו היה לוקח את הילד שלו לתוכנית, לוקחים לבית חולים וזה, זה, הכל השתנה, פתאום היום צריכים, וואו.
כאילו גם למחלה נהייתה שגרה, שפתאום איננה.
כן, ואז פתאום מגלים שיש עוד ילדים בבית. מגלים שיש עוד ילדים, יש עוד 3-4 ילדים בבית שמשך המחלה,
קצת זזו צידה.
לא נעים להגיד, אבל לא הייתי אחד, אבל אני חלילה, חלילה לבוא באיזשהו
טרוניה לעצמי.
לא, כן, אבל שכחו אותי בבית, ופתאום שאומרים שיש ילדים, ואז רגע, מה אנחנו עושים כרגע? פתאום יש חובות, הצטברו חובות, במשך השבוע, שבועיים האחרונים, הבנק היה בסדר, אבל ביום השמיני הוא מתקשר, אז אנחנו, אז הנושא של היום השמיני, לקחנו לעצמנו את המשימה הזאת, שבאמצעות להגיע לרשויות, להגיע לקהילות, ודרכם למצוא מתנדבים, ולהכין אותם בהכשרה של עובד סוציאלי של שאומר שמלמד אותם על אובדן ושכול, רעיון עם אף שקול, מאמן קאוצ'ר, ומה שמיצוי זכויות, ולהגיע למשפחה, להרים טלפון למשפחה ביום השמיני, זאת אומרת, שמיני או תשיעי, ולהגיד להם, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו יודעים מה אתם צריכים. לא מה אתם צריכים, אנחנו יודעים, יש לנו רשימה מסודרת של משימות, שאנחנו יודעים שהם צריכים, צריכים ייעוץ משפטי, וכל מיני הדברים האלה, בשביל זה אנחנו הקמנו, מה שנקרא, זה הרעיון שעלה אצלנו בבית, הולך לכיוון של יום השמיני, זה מיזם שנותן פתרון לכל הנושאים, המשפטי, החברתי, החינוכי, בכל הדברים האלה, אנחנו משתדלים לעזור. אני אתן דוגמה אחת, דוגמה שילד שחוזר מהשבעה לבית הספר, לצערי אין פרוטוקול מסודר, וזה אמרו לנו
אח שנפטר,
תודה, אח שנפטר, אין פרוטוקול מסודר מה עושים הילד, זאת אומרת, יש יועצת בית הספר, יש פסיכולוג בבית הספר, לא תמיד ישנו, אבל הם לא ערוכים לדברים האלה, וזה מכיתות הגן עד י' ב', אז ביסודי יש אולי פסיכולוג, יש מקומות שאין, והם לא יודעים מה לעשות איתם. אנחנו נתנו דעתנו בנושא הזה, אנחנו מתחילים, עובדים על הנושא הזה של להגיע לבתי הספר, זאת אומרת, בית ספר עבודה סוציאלית בתל חי, הוא הולך איתנו, אנחנו הולכים דרך, זה דרך אמנם ארוכה, אבל היא קצרה, זאת אומרת, הדרך היא לאט לאט, עוד שאנחנו מקווים שבעזרת השם, אם תהיה תחיית המתים בדרך, אז אנחנו נקבל אותה בשמחה, אבל עד אז אנחנו מקווים
שאנחנו, צריך ייעוץ, איך מקבלים את המשיח, איך הילדים יכילו את זה וכל זה.
כן, אבל זה המחלקה שלך, לא המחלקה שלי. אבל, מה, עניין של משיח, אתה טוב, מה שאתה אומר, שחותך את הדברים.
אתה יודע שאבא שלי היה פעם אחת אצל הרבנית קניבסקי, עליה שלום. וסיפרתי לה שהוא עובד ברדיו, והיא ברכה אותו שיהיה זה שיודיע בחדשות ברדיו שהמשיח מגיע.
וואו,
זה ברכה כזאת לאריכות ימים, הלוואי בעזרת השם.
כן, אחרי זה ספר לך, זה סיפור. אבל אני אומר, זה הרעיון של היום השמיני, שאנחנו מנגישים את הקהילה למשפחה. זאת אומרת, כשאני בא לראש העיר, או לסגן לראש העיר, אני אומר לו, דבר כזה לא היה, פה אתה בא עם הפנים לקהילה, פה אתה צריך, פה יש לך פה, אנחנו מבינים, יש לנו חומר מסודר, תיק מאורגן, ערכה למתנדב, ואנחנו רוצים שבסך הכל משפחה שכולה שיבדה ילד על רקע אזרחי, ידעו שהם לא לבד בסיפור הזה.
שזה כל כך חשוב.
ואנחנו פה בשבילכם.
דברו איתי רגע, ברור יפיני, על, על, מהכי אמת כואבת, על, על, על איזה משפטים אנשים אחרים יכולים להגיד לכם, אחרי היום השמיני, מה פיני מחייך, כאילו, משפטים שאתה, שאתה אומר, אוי, לא.
מה, חסרי טקט?
חסרי טקט, כן, בדיוק, נגיד, איך...
אז תרצי תחתכי את זה, אני ביקשתי לפני כשנה, משהו כזה, רם טלפון לרויטל יעקובס, וויטלזון יעקובס.
מצחיקו לה הזאת, כן.
מצחיקו לה, כן, ואז אמרתי לה, תעשי, תכתבי פוסט, משפטים חסרי טק שאנשים אומרים. אמרתי לי, תכתוב לי על זה משהו. אמרתי, לא, אין לי סבנות. אחרי שבועיים התקשרת אליי ביום רביעי, ואני, אנחנו יושבים בשבעה, אנחנו יושבים בניחום אבלים אצל משפחה. ואני מסתכל ב... כן, מה שבורי לא אוהבת. מסתכל בזה, ואני מתחיל פתאום להתגלגל וצחוק. וזה לא נעים. מתברר שהיו, היא כתבה את זה, שפיני ביקש מנה שזה, והיא כתבה... פוסט זה בדרך כלל יום וחצי, נכון? החיות שלו זה יום וחצי.
כן. כן.
אז זה לקח בחמש דקות הראשונות, או עשר דקות הראשונות, בוא נגיד, אחרי 24 שעות היו 1,311 הודעות, ועוד 500 ומשהו שרשורים, שבתוך השני שמשפטים חסרי טקט. בויה, מה את קראת?
כן, איזה משפטים חסרי טקט?
משפט אחד שאני ממש נתפסתי עליו, שמישהי שאימא שלה נפטרה, אז באה החברה לנחם אותה ואומרת לה, אל תדאגי לאבא שלך, יתפסו אותו מיד. כאילו...
כאילו, נהיה מבוקש.
כן, אבא שלך יתפסו אותו מיד, אבל זה מה שאומרים לבת שאימא שלה הרגע נפטרה, האדם עוד...
מין הומור מקאברי כזה.
כן, כל מיני, אני כבר לא זוכרת, אבל היו שם דברים ממש...
כי לפעמים אנשים שלא עברו את זה, לא יודעים איך לגשת.
אז אני אגיד לך משהו, אני... אני, בלידה הראשונה שלי, הייתה לי גם לידה שקטה. אז דסי זה כבר... אז וזה היה במלחמת יום כיפור.
דסי, איפה היא במשפחה ממוקד?
שנייה.
לא אחרי לידה שקטה.
לא.
לידה שקטה, הילדה...
הבכורה שלנו בת 45, והיא כבר סבתא, ואנחנו סבא וסבתא רבא.
וואו, זה לא פשוט להיות הורים של סבתא.
כן.
זה מאוד פשוט, מאוד
פשוט.
בעזרת השם. זה לא יותר משהו, לידה שקטה זה משהו באמצע, וזה היה בסוף התשיעי, הייתה לידה רגילה.
והוא היה... היית צריכה להיפרד.
מה?
היית צריכה להיפרד מהתינוק הזה.
אז לא, אני רוצה לו, אפרופו משפטים, זה, למדתי אז בסמינר,
כן.
ובא אליי מורה שלימדה אותי, אז היא אמרת לי, לא נורא, יהיה לך יותר קל לגמור את, להמשיך את הלימודים, זה...
זה לברוריה, את זה שאלת.
מורה.
מבינה כאילו... אבל רגע, זה בא מטוב לב, היא מנסה כאילו ללטף לך את הצער ולהגיד...
למצוא את הנקודות החיוביות בתוך ה...
בתוך השוקינג אבל הזה. אבל זה לא.
ואז אני חוזרת הביתה בידיים ריקות, וכל מי שראה אותי עובר לצד השני של הרחוב.
אני רוצה להתעמת עם ה...
ואז אני מרימה טלפון למישהי, ואני אומרת לה... אני ילדתי, למה את לא באה? למה את לא באה לבקר אותי? היא אומרת לי, אני רוצה לבוא, אבל אני לא יודעת מה להגיד. אז אני אומרת לה, אז תבואי ואל תגידי, אבל תבואי להיות איתי. והדברים האלה מהצד הזה לימדו אותי כמה שכן צריך ללכת לאנשים, וכמה שהוא אמר שאמרו לו ברווחה, יש אנשים שלא רוצים... אני לא צריכה לחשוב על אנשים שלא רוצים שנבוא אליהם. אני צריכה ללכת, אם לא ירצו, לא ירצו, אני צריכה לזרום עם הבן אדם, אבל אנחנו, החברה, לא צריכים להתעלם מאנשים שקוראים להם, קורא להם אסון. ובגלל הזה שלנו, שאנחנו לא יודעים מה להגיד, או שאנחנו מפחדים להידבק ממישהו שהיה, כמו שמישהו שאל אותי, ממי נדבקה דסי כשהיה לה סרטן. יש בורות, יש... אנשים לא יודעים מה להגיד, כל...
אני אליך, לא אליך לחוק, דסי, כתב ידע, אני, הנה, את רואה פה, אני אראה לך את זה, אבל אני צריך להקריא את זה, משפטים חסרי טק שאומרים שנבוכים.
אוי, זה נהדר, רגע, אז חכה,
חבל פני. זה לא טלוויזיה, מצלמה עליי.
חכה, אנחנו עושים הפסקת פרסומות, ואתה מקריא לנו אחרי הפרסומות, תן עוד פעם את הכותרת.
משפטים חסרי טק שאומרים כשנבוכים, כתב ידע של דסי.
חזרנו, אנחנו עם פיני וברוריה, וברוריה יש לומר לדעתי רבינוביץ', ההורים של דסי, ילדה בת 19 שנפטרה לפני 24 שנים מסרטן, והשאירה פה המון עיגולים של שמחה.
מורשת של בת
90. מורשת של בת 90. אז רגע, אבא פיני, משפטים? חסרי טקט להגיד?
שאומרים כשנבוכים. כתב ידה של דסי.
כן.
אחד, תאכלי, תאכלי, את נראית נורא. יהיה טוב, גם דודה שסבתא שלי עברה את זה, והיא פורחת עכשיו יותר מתמיד. תשמחי, יכול להיות יותר גרוע. משפט מיוחד לזמן האוכל. תאכלי, תאכלי, למרות שזה נראה כמו כי. סליחה. אתמול, ברוך השם, נראית פחות טוב. משפטים שאנשים אומרים כשהם רוצים לעזוב ולא נעים להם. פשעה, איך שהחנייה כאן יקרה. אז לא נמאס לך מבקרים? יש במקום הזה עוד 32 קרובי משפחה שאני צריך לבקר. טוב, אז את רוצה שאני אבוא ביום אחר? טוב, אני, רגע, משפט אחרון, טוב, אז אני מוכרח ללכת לבקר עם אותך. מה, את לא צאי לבייגל אייזן? ככה יש רשימה שלמה של דברים שדסי כתבה את זה בכתב ידה.
תוך כדי המחלה.
תוך כדי המחלה.
אני חייבת לשאול את
זה. זה חוש ההומור שלה שממש עזר לה.
רחוק, יש פה מחברת.
יש פה משהו מלפני 25 שנה.
בבקשה. אני רוצה לשאול אתכם שנייה, כי הרי כשילד נפטר, באמת שלא נדע, והשם ישמור ויצפין, וכל אחד עם ה-OCD שלו, מה הוא אומר כשהוא לא רוצה שיקרה לו אסון. אבל מערכת היחסים עם הילדים שנפטרו, או עם כל קרוב אחר, אני חושבת תלויים הרבה ביחסים גם שהיו איתו לפני. זאת אומרת, מבינים מה אני שואלת?
כן.
כי הקרבה, אני שמעתי אותך מדברת, אימאלה, וזה הרגיש לי, אבא, אל תעלב, אותך לא שמעתי פשוט, שהיא כל כך הכירה את הגוזל שלה, מה את מעניינת פה, כי את מבינה אותי.
נכון.
שהיחסים עם המת... הם המשך של מה שהיה לנו איתם בחיים. תעזרו לי שנייה עם זה, פיני בוריה.
בהחלט, אני מאמינה בזה. קודם כל, אני מאמינה בילדים שלי. אני גאה בהם. אני כל הזמן אומרת להם את זה. ואני אומרת... אני
מה,
אומרת
מה
דברים,
את אומרת להם את
אני,
זה?
אני אומרת להם כל הזמן שאני גאה בהם, שאני שמחה איתם. אני מראה להם את זה. לא... אחרי מות קדושים אמור, אלא בחיים, תגידו מה שיש לכם להגיד.
תגידו לילדים שלכם שאתם אוהבים אותם.
בדיוק.
פשוט.
פשוט.
סתם, כי הם שלכם.
בדיוק.
בלי אם ואולי וכל התנועים שלנו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה שמאוד שימח אותי, שיום אחד בא אלינו עיתונאית, עוד היה עיתון הצופה אז, ולעשות כתבה על דסי אחרי שהיא נפטרה, אני לא זוכרת, ל-30 או לשנה, ובמקרה הבן שלי, הבן שלנו בן 16 היה בבית, והיא שואלת אותו כזה, איך זה לחיות בצילה של דסי? והבן שלי עונה, אנחנו לא חיים בצילה, אנחנו חיים לאורה.
וואי.
וזה מה זה שימח אותי, כאילו זה גם דסי, וזה גם לראות שגם הילדים, ספגו את אותו, את אותם הדברים, וזה לא שאנחנו ההורים של דסי, כי הרבה פעמים שילד נפטר, ההורים הופכים להיות ההורים שלו רק, ואין ילדים אחרים שמוחקים.
כן.
ואני כל פעם ששואלים אותי על דסי, תמיד אני אומרת, כל הילדים שלי מוכשרים, כל הילדים שלי מקסימים, כל הילדים שלי, את כל הזמן אני מזכירה את זה, ואני דואגת שהם ישמעו את זה גם.
כי הם נשארו קיימים, וגם
כי הם
להם
קיימים,
צריך לתת.
גם הם צריכים, אבל אני לא עושה, וזה לא בצורה מעושה, או כאילו מלאכותית, זה אמיתי, אמיתי.
ממש.
מה, אמיתי.
ממש ככה.
וזה גם כן משהו שצריכים להדריך הורים, מה עושים אחרי שילד נפטר.
עם החיים שנותרו כאן.
עם החיים שנותרו, גם של עצמם, גם של כל המשפחה, זה תפקיד.
ממש ככה.
אם הקדוש ברוך הוא הביא לנו ניסיון כזה, אנחנו צריכים גם לעמוד בו, ולאורך הדרך, גם לפני וגם אחרי.
אבא, רצית להגיד משהו?
כן, בכלל, אני רוצה גם להשלים את מה שבורי אמרה, ולהגיד שני דברים. א', אנחנו צריכים להגיד למשפחה, ושואלים אותי איך אתה מתמודד, אומר, אני לא מתמודד, אני הולך עם. אני הולך עם דסי כל הזמן. אנחנו לא יכולים להתמודד. זאת אומרת, אני אומר שאני עושה. אני לא יודע מה אחרים עושים, אני יודע מה אני עושה. להתמודד, אני לא יכול. להתמודד, יש לי את היום-יום להתמודד. אני צריך היום להתמודד כדי להגיע בחצה וחצי לאולפן, לפרט, ולראות, ליהנות בכל הטראפיק. זה ההתמודדות שלי. סתם, קחתי משהו עם שמח.
כן.
אבל אני הולך, עם שכול אי אפשר להתמודד, אי אפשר להזיז את הקיר. אנחנו לא יכולים, אני הולך עם דסי כל הזמן, היא כל הזמן איתי, וכשאני אומר, אני מציג את עצמי איתו, בכל מקום כתוב, אני פיני אבא של דסי, אבל כשאני פה יש היום אנשים, אני אומר לקרום פיני, ואני שואל, באמת, שאלתי אותו בן כמה, אז אומר, כן, אני אבא של אלישה, ואני לא רק אבא של דסי, אני אבא של מירי, והחותן של זה, והחותן, זאת אומרת, יש לנו
עוד תפקידים.
יש לנו עוד ילדים, ואנחנו ראינו את זה, שעשינו 20 שנה, כל שנה אנחנו עושים ערב זיכרון לדסי, ב-20 שנה, לזכרה עשינו ערב יותר גדול, וישבנו אחרי זה, ישבנו כל הילדים, וכל הילד דיבר, ומה אני ראיתי? ראיתי שברוך השם הילדים שלנו, ואני מכיר המון משפחות, אלפי משפחות אני מכיר, בשנים שהייתי שם, בגלל שעסקתי בנושא של שכול, גם אזרחי וגם לאומי בחיים האחרונים, בשנים ה-20 שנה האחרונות, של שכול צבאי, ובגרתי על מאות של משפחות, שכמו שאמרתי, שכחו את הילדים, ראיתי שהילדים שלנו נשארו נורמליים. סליחה שאני משמש ביטוי
השם,
הזה. פגשתי, שוחחתי עם אחות שקולה, אחות שאחיה נפטף לפני 15 שנה, 18 שנה הייתה בת 15, זה היה, כן, לפני 15 שנה, אחיה בן 18 שנפטר בדיוק בזמן של דסי, ותמיד באותה תקופה, ותמיד בראש השנה, ושאלתי אותה, תגידי, מתי ההורים קיבלו אותך, בגלל שאנחנו הכרנו את ההורים, וההורים היו שבורים לגמרי, וברור היה צריך להקים את האמא, להעמיד את האמא לרגליים. היא הגיעה אלינו, לא הכרנו אותה קודם.
טוב, ממש הפכתם להיות כתובת?
הפכנו להיות כתובת, ושאלתי את האמא,
שאיבדו ילד.
שאנשים, איבדו, שעות על גבי שם, את הלילות, בוריה, באמת, אני מעביר את הטלפון של בוריה לכולם, מי שרוצה לדבר איתה, ואת הלילות עם אווירה, מדברת עם אמאות, והילדה הזו שאלתי אותה, מתי ההורים קיבלו אותך? קיבלו אותך. אני לא יודע, זה יצא לי, זה פליטה, אומרת לי, כשהבאתי את הנכדים. היא כבר בת 30 היום, עם 4 ילדים. וזה היה בשבילי, בדיוק, לא היה, הם לא, זה, אנחנו מרוח שמרנו שכרך שבועם אנחנו בזמן שדסי הייתה חולה וזה שנתיים וחצי מאוד קשים אני הבאתי הרבה דברים אחרים בעולם העסקים וכל זה אני שם אבל הילדים היו לא יודע מה הקדוש ברוך הוא נתן לי בגלל שאנחנו לא לומדים את זה בשום מקום מה לעשות אנחנו לא יודעים אנחנו מבולבלים
בינה ודעת
אני כבר יודע היום אני יכול להגיד לאנשים בתחילת הדרך בסוף הדרך מה לא לעשות מה לעשות אני לא יודע
זאת עוד שאלה שאתם מובילים אותי לשאול אתכם כאילו יש דינמיקה של התמודדות וגם הדסי שחיה בתוככם משתנה כל הזמן כי אמנם היא נקברה והגוף הפסיק לגדול, אבל הקשר איתה משתנה כל הזמן, זאת אומרת, הוא מתבגר, והוא... זאת אומרת, אם הייתי צריכה לספר, אם אתם הייתם צריכים לספר לדסי, מה שלומכם היום עם האובדן שלה, או מה שלומכם היום עם שאר הילדים, זה היה סיפור שונה מאשר לפני 15 שנה, 10 שנים, משהו קורה כל הזמן בהתפתחות של אחרי המוות.
תראי, אני אספר לך משהו שמאוד עזר לי, כלומר, יש שני דברים, אחד זה דסי עצמה, צוואות שהיא נתנה, בלי לקרוא לזה צוואות, לא דברים כתובים, אבל תוך כדי דיבור ומעשים, ממש נתנה לנו אבני דרך, התוותה דרך, ואני תכף אדבר על זה כי זה ממש חשוב, אז חצי שנה אחרי שהיא נפטרה, אנחנו הלכנו באיזה עניין לרב שנקרא רב ניר בן ארצי, אם שומעת עליו. אני לא אמרתי שום דבר על דסי, אבל הוא שאל אותי אם אני רוצה לדעת משהו עליה. ואני אמרתי, אני רוצה לדעת אם טוב לה שם. רק זה אני רוצה לדעת. אם טוב לה בעולם הבא.
כן. זה היה לפני כמה שנים?
24 שנים, עכשיו זה כבר 24 וחצי שדסי נפטרה.
זאת הלכתם לרב אחרי שהיא נפטרה?
חצי שנה
כן,
אחרי.
אוקיי.
ולא בעניין שלה, היה איזה עניין אחר, שיפנו אותנו שכדאי ללכת. ואז הוא אומר לי, מה את רוצה לדעת? אמרתי, אני רוצה לדעת אם טוב לשם. ואז הוא אומר לי, מאוד טוב לשם, היא שמחה, אבל יש דבר אחד שמעיק עליה, מה מעיק עליה? שאת מושכת אותה בכוח, את רוצה להחזיר אותה בכוח. ואני מראה את הידיים, ואני אומרת, איך אני מושכת אותה? הוא אומר לי, לא בידיים, ברוח. ואני אומרת לו, איך אני מושכת? מה לעשות? הוא אמר לי, טוב לשם, אבל זה שאת מושכת אותה, זה לא נותן לנשמה שלה לעלות ולעשות את התפקיד שלה שם. תשחררי אותה. אני מבטיח לך שבדור הזה את תראי אותה. אני מבטיח לך שהגאולה קרובה ותחיית המתים, עתירי אותה. עכשיו תשחררי אותה. הנשמה שלה צריכה לעלות.
בואי נשמע אותה שנייה.
אני יצאתי, כשיצאתי ממנו, הרגשתי כאילו אני אוחזת בלון עם חוט, ואני משחררת את החוט, והבלון עולה, והיא משוחררת, ואני משוחררת.
וואו.
וזה עזר לי מאוד, 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 לעבור את ה-24 שנים האלה, כמו יעקב אבינו, שעבד 14 שנה, והיו בעיניו כימים אחדים, גם בעיניי זה כימים אחדים, כי אני יודעת שאני אראה אותה, ואני חשה אותה כל הזמן, אבל אני לא מחזיקה אותה, אני לא מושכת אותה, אני נתתי לנשמה של הדרור, וגם הנשמה שלי.
וואו, אלייך היא נכנסה כדי לחיות כן. כאן, ובדעת הזאת היא יצאה.
בדיוק.
וואו, בואי נשמע אותה רגע בכולה.
עברתי שנה וחצי מאוד קשים, ועכשיו זה השלב האחרון שאני צריכה להרים את כל הכוח שלי, ולקחת את עצמי, ולעלות הלאה ולהתמודד. וזה קצת קשה לי, אבל אני לא מבטרת, ואני מקווה שיהיה בסדר. קודם כל רוצה להיות בריאה ושמחה, ואם אני אשמחה אז מה שאני אעשה אז זה יהיה טוב. אם אני רוצה לעשות משהו שיכול לעזור לאנשים, כי כל כך הרבה אנשים עוזרים לי ועושים לי דברים טובים שאני חייבת.
זה מדהים, כי היא פשוט מדברת על הרגע. יש שם ברקס בקול שלה, היא אומרת שקשה לה, אבל היא תתגבר, וצריך כוח. מה אבא למה?
מדהימה.
תודה. ומה ששמעתי בקול של דסטי, כי הקול הרי הוא יוצא מציפור הנפש שלנו, הוא יושב פה. היא מדברת בהקלטה הזו, ופתאום משהו יורד בקול, והיא כאילו נשברת לשנייה, והיא חוזרת. והיא גם בכתה, גם היו רגעי שבירה.
ברור שהיו לה רגעי שבירה, אבל זה לא היה בפנינו. בפנינו היא אף פעם לא הראתה. פעם אחת שפיני נכנס לחדר והיא בכתה, אז היא מהר מהר נגבה את הדמעות, חיכה אליה ועשתה מזה ככה...
צחוקים כאילו.
היא לא דיברה
עליו. היא לא רצתה לצייר אתכם?
נכון, היא לא רצתה לצייר אותנו. היא לא רצתה לצייר אף אחד בעולם. אבל אותנו במיוחד. היא שמרה עלינו. והיא לא דיברה על המוות, אבל היא השאירה לנו צוואות. ואני אתן דוגמה, יום אחד עברתי איתה על יד איזה בניין שהיה כתוב של זכרו של מישהו, והיא אמרה לי, לא צריך להנציח אנשים בשלטים
בניינים, בהכרזות.
כן, אמרתי לה, אז איך
מנציחים? זה שהייתה חולה.
כן, שהייתה חולה, כן. ואני אמרת לה, אז איך מנציחים אנשים? אז היא אומרת לי, על ידי זה שממשיכים את המעשים שלהם, אם הם האמינו במשהו, עשו משהו וממשיכים את מה שהם עשו, זה ההנצחה הכי טובה.
לשבת פה באולפן עכשיו זה להסתמך?
בהחלט.
ונחשב, זה ברובריקה, אנחנו בסדר עכשיו.
בהחלט, היא פה איתנו.
היא פה איתנו, נכון?
כן, והיא שמחה, היא נורא שמחה כשמזכירים אותה ושמדברים עליה.
אז הנה, זאת הייתה המטרה של כל השידור הזה, שתדעו לכם את זה.
אז רק ערב לפני פטירתה, היא מספרת סיפורים שכל אחד מהם זה צוואה. היא אומרת שאבא וילד עומדים ליד הים ומסתכלים על אונייה שמתרחקת לעבר האופק. פתאום האונייה נעלמה והילד מתחיל לבכות. אבא אומר לו, למה אתה בוכה בני? אני בוכה כי האונייה בטח טבעה, אנשים מתו. לא בני, האונייה לא טבעה, אנשים לא מתו, היא רק עברה את קו האופק. אנחנו לא רואים אותה, אבל היא נמצאת.
מה זה, שמו, אני לא אומרת לכם מה לעשות, כאילו, כי אני כולו פה אפרת באולפן, אבל הספר הזה, עיגולים של שמחה, השיר של... תכף נשמע אותו כולנו. הספר ילדים המדהים הזה, שנקרא הפרחים של דסי, אני חושבת שצריך, לא מתערבת לכם, לעשות מין מסמך הגד של כל המשפטים והרעיונות שהילדה הזאת השאירה בעולם. משפטים של דסי, שאני אספתי אל חיי שלי. כולם מפחדים למות, אבל פשוט יש אנשים שזה קרוב אליהם יותר. אצלי זה פשוט מוחשי. שלא תדבק לי הטרגיות לתדמית.
כן.
איזה דבר ענק זה?
ילדה בת 19.
ילדה בת 19, תדמיתיסטית. זה קצת קשה לי, אבל אני לא מוותרת. ואם אין כוח, אז קצת בלי כוח. את יודעת אותה בעל פה.
ברור.
טוב, את אימא שלה. כמה ימים, ואז זה נהיה עוד פעמים כוח. איכות חיים מול אורח חיים. טוב, יש לי פה מלא שאלה כאלה.
נכון.
איך אני אודה לכם שבאתם לאולפן? רק בזה ששחררנו אותה והיא שמחה. זה בסדר? זה דיל טוב?
דיל מצוין. אני אספר לך אבל עוד משהו. באותו ערב שהיא דיברה על האונייה שמתרחקת לעבר האופק, וזה אומר שגם אם לא תראו אותי אני נמצאת, ואז היא אומרת, היא רואה שאני רצינית ככה וזה, אז היא אומרת ככה בהומור, אבא וילד עומדים ליד הים, פתאום בא גל ולקח את הילד, אבא מתחיל לצעוק, השם, השם, תחזיר לי את הילד, למזלו הרב בא גל והחזיר לו את הילד, ואז האבא אומר, השם, שכחת להחזיר את הכובע שלו, ואז היא מסתכלת, היא אומרת, למה אנשים מחפשים מה שחסר? למה לא שמחים עם מה שיש? יש לך כבר את העיקר, אתה מחפש את הכובע שחסר, את הצ'ופצ'יק שחסר? עשה לי ככה עם האצבע. אמא, תבטיחי לי שאת אף פעם לא תחפשי מה שחסר. תמיד תשמחי רק עם מה שיש.
מבינה את הילדה שלך הזאת? את מבינה אותה? וואו, פיני וברוריה, תודה שבאתם לאולפן שלנו. וחצית אהבתנו בידינו.
ממש, ממש יש לי סיפורים... קוראים.
עד אין סוף, שיהיה המפגש הזה, וכל מי שמשמע אותו אי פעם, לעילוי נשמתה, אבל להסתמכות של עצמו, אני מבקשת, היא נולדה ב-77, נכון? כן, ב-77. שכל מי ששומע רוורס קדימה, את המציאות של הילדה הזאת, שילך וישמח מישהו, כי זה הרי הכי ישמח גם אותו.
ישמח וישתמח. ויחכה ואות אותו למשיח ולתחיית המתים.
אמן.
משפט אחרון, אני מבקש ברשותך משפחות, אנשים ש...
קרה להם
חלילה אסון, או משפחות שיודעות על אחרות, משפחות אחרות שקרה להם אסון, ויבקשו רשות למשפחות אחרות לפנות אלינו לטלפון 050-5335-148, 050-5335-148, אפשר בהודעת טקסט, אני חוזר לכל אחת ואחד, ובשמחות בעזרת השם.
כי למדת מדסי, כי לכל אחד ואחד התייחסה.
וגם שהיא אמרה להמשיך את הדברים שלה, והיא ככה...
אז הנה, תודה רבה לכם. מהדברים שכיף לי לעשות מתוך רשימה שעשתה לעצמה דסי. לשחק כששבש ולנצח, לאכול ענבים קרים בים, לבכות, להיות קרובה לאלוקים. מתחשק לי, היי זאת אפרת כאן, אנחנו מסיימים את התוכנית, מתחשק לי להיות חברה שלה, של הדסי הזאתי, של השיגונות היצירתיים שלה, שמוצאים חן בעיניי. מעניין אם היא מחייכת אלינו מלמעלה, היא חזרה איזה יום עם 5 זרי פרחים, פרחים מהאולפנה, חזרה הביתה, ואמא ברוריה שאלה אותה, מה העניין? מה, אנחנו חנות פרחים? קניתי אותה מהמנקה של בית הספר, והיא זקוקה לכסף. לא רציתי לבייש אותה, וסתם לתת לה הרגשה שאני עשירה, והיא המסכנה. אז קניתי 5 זרים, כי כל זר היא מוכרת ב-5 שקלים, ומה כבר ייתנו לה 5 שקלים? אז קניתי 5 זרים... הילדה הזאת קישתה את המחלקה בבריסטולים צבעוניים וכתבה עליהם מסרים, אסור לנו להגיע לרמיסיה של הנפש. רמיסיה זו דעיכה של המחלה, כן, היא טובה, אבל של הנפש לא. יש למצוס את השמחה גם מהזיפט, והצמידה לבריסטול 2 קשיות בשביל להמחיש. לא שמעתי את המילה זיפט מאז סבתא שלי היקית שנפטרה לפני שנים. היא ביקשה לעצור בנסיעה חזרה הביתה. שנה אחרי שהתחילה המחלה, אבל שנה אחרי לפני שנפטרה ממנה, שהודיעו להם בבית החולים שהמחלה חזרה, הייתה שתיקה באוטו, ערב ראש השנה. היא לא ידעה ששנה תעבור והיא תמות, אבל היא ביקשה מאימא לעצור בדרך הביתה לאפרת, לעצור ליד עדר של עיזים. אספה לתוך שקית את הגללים שלהם, של העיזים. למה את נוגעת בדבר המגיל הזה? שאלה אימא. חכי ותראי, אמרה דסי. מה אני אעשה עם זה? חכי ותראי. והצמידה לכל אחד מהגללים. איך אומרים גללים ביחיד? גלל? היא הצמידה לכל אחד מהם סוכריה טופי, וחיברה את הטוב ועם הרע, את הטוב של מה שיוצא מתוך הרע, והשאירה כאן עיגולים של שמחה.
Oh,